עוד עשוי להשתלם לנו ולהם עד מאוד.
כן, העלייה בירידה, כתבתו של גיא מולדבסקי. זוהר שביט, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, שלום.
פינת הספרים, והבוקר אנחנו מדברים על הספר חיים שלמים של הסופר האוסטרי רוברט זיטהלר, בתרגומה של דפנה עמית ובהוצאת הקיבוץ המאוחד ספריית פועלים. זוהר, כשמו כן, הוא ספר של סיפור של חיים שלמים, לא קלים.
אבל רון, אם ברשותך, אם אפשר לפתוח במשהו אחר, ואני שמעתי את הדברים היפים שאמרתם על חיים גורי. השבוע גם איבדנו
נכון.
מתרגמת חשובה
נילי מירסקי.
מאוד, את נילי מירסקי. בכלל זה היה שבוע נורא, וחוסר ההתאמה הזאת בין הטבע שכל כך יפה עכשיו בדרך לירושלים, פורחות השקדיות, אז על חוסר ההתאמה הזה בין אדם לטבע נדבר מיד כשנתייחס לחיים שלמים, אבל הייתי רוצה לדבר על מתרגמת המכוננת נילי מירסקי, שלחה שבוע לעולמה והשאירה לנו כמה תרגומי מופת באמת של נכסי צאן הברזל של הקלאסיקה העולמית. נילי מירסקי זכתה להכרה ולהוקרה בחייה, היא הייתה כלת פרס צ'רניחובסקי ופרס ישראל. היא הייתה אדם בעל אופקים רחבים והתמצאות בלתי רגילה בספרות העולם. אני זכיתי להכיר אותה כשהיא לימדה בחוג לתורת הספרות הכללית באוניברסיטת תל אביב. הייתה אדם באמת מאוד מאוד מרשים בידע שלה ובאמת ברוחב העירייה והאירודיציה שהן מאוד נדירות היום. והיא גם השאירה ירושה מאוד גדולה, כי בזכותה יצירות מופת כמו אנה קרנינה, אחים קרמזוב, בית בודנברוג, מוות בוונציה, אפי בריסט, אם אנחנו ננקוב רק בכמה משמות הספרים, כל היצירות האלה שהן יצירות מאוד מאתגרות וגדולות בכל המובנים, זכו לתרגום מחודש והפכו נגישות גם היום לקורא עברית, ואני חושבת שהעובדה שלה מאוד מאוד יורגש.
כן.
אז עכשיו נעבור לחיים שלמים.
כן, שאני מבין שהתענגת על קריאת הרומן הזה.
כן, תשמע, באמת רוברט זיטהלר, סופר שלא הכרתי אותו, ונפלתי על הספר, ואתה יודע, זה מסוג הספרים שאתה סוחפים אותך בצורה בלתי רגילה. אני הייתי אומרת שאפילו אתה קורא אותו ואתה רוצה לשיר מרוב יופי, כי הספר הזה כתוב בפיוטיות בלתי רגילה, והוא יותר חוויית קריאה נדירה. אני מזמן לא התענקתי ככה על קריאת ספר. אז בגלל שהוא לא כך מוכר, אולי כמה מילים על המחבר. הוא יחסית אדם צעיר, כלומר הוא חי, הוא יליד שנת 66 בווינה, והוא חולק את זמנו בין ברלין לווינה, והוא גם שחקן ותסריטאי. הוא השתתף אפילו כשחקן משנה בסרט הפיוטי נעורים. אתה ראית אותו שמתרחש
לא.
באלפים?
לא.
סרט מאוד מאוד יפה, עם מייקל קיין, על שני אנשים בסוף החיים שלהם. וזה גם מקום ההתרחשות של חיים שלמים. והחיים השלמים כאן הם של אנדריאס אגר, שנולד בסוף המאה ה-19. אדם לא מעניין במיוחד. ובכל זאת, הסיפור עליו כל כך מעניין, ואני חושבת שזה אחד ההישגים הבלתי רגילים של הספר, ליצור סיפור כל כך סוחף, על אדם כל כך פשוט, שכאילו לא קורה לו כלום. אז לאנדריאס אגר היה חוסר המזל להיוולד לאם חד-הורית, בעלת מקצוע כנראה מפוקפק, ואחרי מותה הוא נשלח לאלפים באוסטריה, ושם לא בדיוק חיכה לו קרוב משפחה ציני וברוטלי, בעל חווה עמיד בשם המוזר הוברט גרנדסטוקר. אפילו יום הולדתו של אגר לא ידוע, וראש המועצה המקומית מחליט לבחור בשבילו את יום ההולדת, ואף אחד בעצם לא אכפת ממנו. הוא מאוד מאוד לבד בעולם. והוא אבל בכל זאת מוצא דרכו בחיים.
הדוד אז... שלו מכה אותו בכל הזדמנות.
בכל הזדמנות, בצורה נוראה, זה ספר. טוב, עוד לא הייתה אז המועצה לשלום הילד,
כן, אבל... כן, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-20.
כן, של המעט ה...
תחילת המאה ה-20, סליחה.
לא, תחילת המאה ה-20. הוא נולד בסוף המאה ה-19, אבל כן. עדיין מספיק. להשתתף במלחמת העולם השנייה. והוא לוקח עליו את הילד רק בגלל כמה שטרי כסף שנמצאים בנרתיק שתלוי על צווארו, ומאותו רגע ועד הרגע הדרמטי שאגר מחליט להשתחרר מהדוד, הוא מתייחס אליו כאל האלוף שבמשרתים, והוא מלכה אותו, מעביד אותו קשה, מלכה אותו בחזריות על כל אבן פנוי, וכמובן כל זאת בלי לשכוח לומר, יסלח לי אלוהים. ולאלוהים באמת יש על מה לסלוח לו, כי באחת הפעמים הוא מכה אותו כל כך חזק, עד שהוא שובר את עצמותיו, והילד נשאר תלולה ונחה כל חייו. אבל זה לא ספר על ילדות השוקה והומללה. קודם כל, מפני שכל הזיכרונות של אגר נמחקו, אף אחד לא רוצה לזכור כזאת ילדות. זה ספר כשמו כחנו, זה ספר על חיים שלמים, חיים של אדם שלעמל ולסבל יולד, חיים של אדם שידע מעט אושר, אבל גם כשזכה לטעום מהאושר הוא נגזל ממנו אחרי זמן קצר, ובכל זאת הוא חי את חייו וחי אותם על פי דרכו, ויש לו דרך משלו למרות שהוא אדם לכאורה כל כך פשוט. ובאחת מהצנות הנהדרות בספר הוא מתאהב במשרתת בשם מרי, התאהבות שמבחוץ אנחנו רואים אותה כהתאהבות כזאת קולית וחושפת, למרות שאין אף אמירה כזאת בספר, כי הספר הזה הוא מאוד מצומצם והוא מאוד צייקני.
זהו, 128 עמודים בסך הכל. הוא מצליח זיתהלר לסכם חיים שלמים בהצלחה?
בהחלט.
ברומן דק?
הכל מרומז ועדין, ולא צריך לומר יותר מדי מילים. ואז כי הוא מחליט להציע לנישואים, הוא מודע לכך שאין לו מילים כדי לעשות את זה, והוא מוצא דרך אחרת נהדרת להביע את אהבתו. הוא מכין לכבודה כתובת אש ענקית, ובה כתוב בשבילך מרי, וכל אנשי העמק וכמובן גם מרי צופים בכתובת האש הזאת. ואז הוא זוכה להתנחתא קצרה של אושר, שנקטע מהר מאוד כאשר הטבע תוקף את העמק, ומרי נהרגת במפולת שלגים. אבל אותו טבע אכזר ונורא הוא גם טבע מלא הוד, ואגר ימצא בו את פרנסתו שנים מאוחר יותר כשהוא יוביל תיירים אל המקומות הכמוסים בערים שמוכרים רק לו. עכשיו, את החיים השלמים האלה הוא חי בכפר בפרובינציה, והוא כמעט לא עוזב אותו. הוא עוזב אותו פעמיים, פעם אחת כשהוא נשלח לחזית הרוסית, ובפעם השנייה ממש סמוך למותו כשפרץ בלתי נשלט דוחף אותו לנסוע מחוץ לכפר, ואז הוא מגלה שהקוסמוס של הכפר הוא בעצם כל עולמו. ויש אומנם משהו נוגה בקבלת הדין הזה, ויש גם המון עצב, אבל גם יופי רב בתיאורי הטבע שבספר.
כן, בסופו של דבר זה סיפור על אדם מול הטבע.
זה אדם מול הטבע ועל דמות קלאסית של אנטי גיבור, ועל יכולת לתאר בסגנון תמציתי מעין כמוהו, שאין בו מילה אחת מיותרת, חיים שלמים של אדם שבהם משולבים תיאורי טבע נפלאים. אבל צריך להגיד, יש כאן דבר מאוד מעניין, מפני שאין כאן רומנטיזציה של הטבע, והוא גם לא מנסה להסביר את הטבע. אני קראתי רעיון שנערך עם זה, טהלר, כלומר, העמק של האגם, ובו הוא אמר, הטבע פשוט נמצא שם, ההר איננו אל ההר, ולטענתו גם אין בו געגועים לטבע, אלא רק לדממה. ואני חושבת שמה שמייחד את הספר הזה, הוא יכולת להעביר במילים את הדממה, בשפה לכאורה פשוטה, שאין בו מילה אחת מיותרת, שפה שיודעת להעביר שקט במילים, וזה באמת הישג בלתי רגיל. והוא מצליח לתאר חיים שלמים, את היכולת לחיות בכבוד ולמצוא יופי בבדידות, ולגלות כל בוקר מחדש את החיים על הרגעים היפים והרבה פחות יפים שלהם.
חיים שלמים של רוברט זיתהלר, זו ההמלצה שלנו הפעם. זוהר שביט, תודה רבה.
תודה, שבוע טוב.
שבת שלום. נחתום במוזיקה כהרגלנו. בחרנו הפעם את אחד השירים שמשה נגבי, זכרו לברכה, איש המשפחה אהב מאוד, כל עוד של אלי מוהר ויוני רכטר, על אב המלווה בחשאי את בנו לבית הספר ביום הלימודים הראשון.